כן, בבקשה, כן.
האם את התפילה של כל הזמן אפשר גם לראות בתוך הזמן? אפשר את הלשון שלה. כאילו, נראה לי פשוט זה לא נוטה ככה. כאילו, השימוש הוא כאן בחומר, השימוש הוא כן באותו מישור, רק בעניין של חמור וקל. כן, ההסבר של הרב הוא הרבה יותר הגיוני.
זאת שאלה טובה. בוא,
אפשר לגון אותה בתוך הגמרא עצמה.
כן, אז בוא קצת לדבר על בכלל איך דף גמרא נראה. אני אספר לך משפט שכותב אותו דוד שלי חיים סולובייצ'יק, שאני ציטטתי אותו לא מזמן, הייתי לקראת סיום מפעל השס של הרב שטיינזלץ, יזמו שם במכון שלו לסיום מסכת תענית, וכל שבוע מישהו הזמינו איזו מישהו אחר שילמד דף. הייתי בחבורה עם קובי עוז וכל מיני כאלה שכל הלמדו דפים, נתנו לי דף אחד, ובסוף כל אחד התבקש, זה לא היה כולם ביחד, זה היה במהלך איזה חצי שנה, זה 31 דף, אז היה 31 שבועות, כן? אז ביקשו להגיד משהו על המפעל של הרב שטיינזלץ. אז אני ציטטתי את זה, ואני אגיד לך את זה גם עכשיו. ההגשה של הרב שטיינזלץ, עם איזה בעיה בלימוד גמרא הוא התמודד? עם איזה קושי? ממערמית, פשוט תרגם אותו ממערמית לעברית, והפיסוק, הוא התגבר על הקשיים האלה, נכון? זה באמת מפעל חשוב, מפעל גדול, אבל האמת היא שזה לא הקושי העיקרי של מי שלומד גמרא. הקושי העיקרי של מי שלומד גמרא זה לא שהוא לא יודע ארמית או שהוא לא יודע לפסק. אני אגיד לכם שהפיסוק נמצא ברוב הגמרות על ידי הטרמינולוגיה, שהסוגיות הבבלי מפוסקות לגמרי על ידי טרמינים, מילים שפותחות סוגיה, מסיימות סוגיה, עם מילים שמושחלות באמצע. אם אדם רוצה לדעת ללמוד דף גמרא, או אם הוא מכיר את הטרמינולוגיה, הוא מתעדד איתה, הוא יודע לקרוא גמרא. הקושי העיקרי בגמרא, ככה הגדיר אותו דודי חיים סולובייצ'יק בהקדמה לספר שלו ינם, הוא אומר, הקושי הוא שהגמרא כתובה כמו מברקים. זה לקט של משפטים שהם ביניהם רציפות תחבירית. משפט, ועוד משפט, ועוד משפט. עכשיו, מברק לאנשים מהדור שלכם, אולי לא ראיתם אף פעם מברק. אז לכן הדימוי הכי טוב זה SMS. בסדר, מברקים, למה לא היה להם תחביר טוב? מהסיבה הפשוטה שהיית משלם לפי אות. אנשים ניסו כמה שיותר לקמץ באותיות, ולכן היו כותבים משפטים מאוד קצרים, משפטים לא ראותים. עד הבדיחה של חלם, שהוא שבסוף לא כותב כלום, כי הכל מובן מאליו, כן? למשל, כשאני נולדתי, בסדר? יש לי שני אחים גדולים. כשאני נולדתי, הדוד שלי, חיים סולובייצ'יק, היה בארץ, אבא שלי שלח לו מברק שהוא כתב בו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. עכשיו, הוא היה צריך להבין מזה שנולד להם בן שלישי. מה שהוא היה צריך להבין, היות והוא כל כך היה לא מחובר למשפחה, הוא לא ידע שאחותו בהיריון, אז הוא בטח לא הבין שנולד בן. הוא לא הבין כלום, כן? והמשפטים, מברקים, כאילו יש להם דינמיקה משלם. ה-SMS היום יש לו את הדבר הזה, כאילו שאנחנו לא אוהבים עם מקבל נקע בגודל, נכון? תופעה ידועה. זה בדרך כלל צוחקים ממסיבות אירוסין על החתן ששלח אלוף הודעות ה-SMS בעולם, שהוא שלח כל הזמן לחברה שלו, אז הוא לא נקע. גם SMS'ים לא קודם אותם לתחביר רגיל. עכשיו, הוא אפיין שם את הגמרא, שהתחביר של הגמרא הוא כזה, שהוא בעצם הוא לא רהוט, הוא לא מלא. מי זיהה את הקושי הזה ומילא אותו? ולכן הוא נכנס לדורות לגמרא. רש"י. מה שבעצם המפעל האדיר של רש"י הוא, שרש"י השלים את הטקסט של הגמרא שהוא לא נערך עד הסוף, אם אפשר להתבטא ככה. כלומר, אתה קורא שורה בגמרא, עם רש"י, גמרא, רש"י, גמרא, רש"י, וזה בום, זה נכנס למקום שאתה מרגיש שהוא חלק ממנו. זה בחלק סוד ההצלחה האדירה של רש"י, שבגלל זה פירוש שנכתב לפני 900 שנה, ממשיך עד היום להיות הפירוש והידיעה, כי הוא זיהה לקונה אמיתית בגמרא, והוא נכנס לתוכו ממש. הוא לא משהו מחוץ לגמרא. אתם רוצים מפעל אחר? אני אקצר בזה הפה, אבל... שוטנשטיין, במה הוא נבדל מהמפעל של הרב שטיינזלץ? הוא מעריך. למה הוא מעריך? כי שוטנשטיין מנסה לא רק לתרגם את הגמרא, אלא הוא מנסה לתת לך את רש"י. ולכן זה הרב שטיינזלץ במהדורות שהוא כבר הכניס וילנה. אז יש עמוד וילנה, עמוד הרב שטיינזלץ. זה אותו טקסט, זה אותו היקף, זה אותו נפח. הטקסט לא ישמין. שוטנשטיין, הטקסט הוא לפעמים פי 4, 5, 6, נכון? כי הם חשים שדף הגמרא צריך לעשות בו יותר. אפשר לחשוב, וואו, שוטנשטיין הרבה יותר טוב מהרב שטיינזלץ. מצד שני, הרב שטיינזלץ מכריח אותך להמשיך ולפגוש ישירות את הגמרא, לעומת רד שוטנשטיין, מישהו מספר לך מה כתוב בגמרא. זה עולם אחר, הם גם בין היתר הם, גם בו, הם חייבים לבחור פירוש. הם בחרו בדרך כלל ברש"י, הם דחפו למטה את הפירושים האחרים, כלומר, במה כל אחד ישתמש, זה בחירה אישית, אבל באמת מדובר במפעלים בעלי אוריינטציה שונה לגמרי. ולמה אני מזכיר את כל זה?
זה כבר שאלה כאילו איך אתה משתמש בספר.
נכון, זה נכון. עכשיו בגדול, למה אני מזכיר את זה, עידן? כי בגלל שאני באמת, אני מאוד מאמץ את האפיון הזה של הגמרא, בתור מברקים הגמרא גם מלאה בחידות או במשלים, או במילים אחרות, הגמרא לא מספרת באופן מלא את הסיפור. ההתנסחות התלמודית הוא אמירת משפטים, לפעמים הגמרא אומרת לך מעצמה היפרלינק, היפרלינק אומר תפתח אותי. לדוגמה, בסוגיה הזאת יש היפרלינקים בלי סוף. היפרלינק אחד אמר לך מודה בכנס, אז מה בעצם הוא ציפה? שדע מה זה, שדע איך לשבץ אותו בסוגיה, צריך ללמוד מודה בכנס. ההיפרלינק של קורמן דווקא הוא היפרלינק ענק, כי הגמרא הביאה את כל המשנה בקריטות, אבל למה היא לא הביאה? את הגמרא בדף י"ב, איזשהו מקום היא אומרת לך, אתה צריך ידע בקריטות, כשתגיד לך חשב ההזמה, מה היא הניחה? שאתה יודע מה זה? מה כל אחד יודע מה זה? מי בא לכל אורך הדרך סיפר מה זה? בקצרה. רש"י כל הזמן סיפר מה זה, ואני אומר גם בגדול לגבי הפענוח, כאילו מה הגמרא מנסה להגיד לי, בעיני הגמרא הוא טקסט מלא, הוא מלא חידות ורמזים, שכאילו אומר לנו, תנסו איכשהו לפענח אותי. עכשיו, הפענוחים, וכן בעיני זה חוויית לימוד בעיון, זה חוויה של מסתורים, שאתה עומד מול כתב חידה ענק, אפשר לתרגם אותו גם למונחים דתיים מאוד עמוקים, כאילו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך הוא מדבר אלינו. זה דברים שהם יש בהם הרבה סוד. זה בשבילי תורת הסוד בחיים שלי, לא הזוהר, תורת הסוד זה הגמרא, יש פה סוד ענק. ואני גם אוסיף שיש יותר מדרך אחת לפתוח את זה. עכשיו, מתודית תמיד מה שאתה שואל הוא נכון, ללכת על המינימום זה הכי בטוח. מה אפשר לטעון במינימום? הפירוש הכי מינימליסטי הוא הכי בטוח, כי זה מה שאני אומר בהקשר שלנו, צורה הכי פשוטה, הכי מינימליסטית לקרוא את הגמרא היא כבר להגיד, עשו קל וחומר, עכשיו מה אנחנו בודקים רק? מי באמת קל, מי באמת חמור, והסיפור הולך לגמר בדבר הזה. זה נכון, זה יכול. ואני אומר בכנות שמי שאומר, כל מה שאתה אומר זה דרשות שאין להם הוכחות, ואני מעדיף להישאר ברובד הזה, אני האמת מבין אותו. מה בכל זאת מניע אותי לחפש רבדים אחרים? אז זה לא רק כי אני חושב שהטקסט הזה הוא טקסט, שהוא לא נסגר רק על הדבר הזה. שיש פה פוטנציאל יותר מזה, זה גם בגלל שאני חש שזה לא מספק הקריאה הזאת, כי באיזשהו מקום שהגמרא מצביעה לך היא מתחילה מהחמור והקל, ואתה גומר את המסע אחרי כל הפרחות של הגמרא, איך אתה גומר אותו שמתברר ככה? עדים בפיך גם יודע לחייב ממון, אבל עדים יודעים לחייב כנס, פיך לא יודע לחייב כנס. אני ממשיך במסע, פיך יודע לחייב קורבן, עדים לא יודעים לחייב קורבן. אני ממשיך במסע ואני מגלה שפיך אי אפשר להכחיש אותו ועדים לא יכולים להכחיש אותו. אז אתה יכול להגיד, בסדר, ההצטברות של הדברים האלה, זאת אומרת, אז כנראה פיך יותר חמור. אפשר לגמור. ומצד שני, ואולי אני עושה את זה בהשראה גם של הבריסקאים, כשאני מצרף לזה ניסיון גם לא רק לחזור על הקילו, כלומר כשהחשיבה היא לא רק כמותית. אז מי יש לו יותר יכולות? אלא חשיבה יותר איכותית. אחד מהבשורות, נדבר על זה מיד, על השווי ענף שגם, כאילו שבריסק הביאו לעולם, זה המעבר מחשיבה כמותית לחשיבה איכותית. הם גם הסתבכו בדיוק על השאלה שלך. האם באמת הראשונים או הגמרא התכוונה לחשיבה האיכותית הזאת, אבל הם יצרו שפה שנתנה להם כלי מבא, שהם מסוגלים, במקום להגיד שמן רזה, במקום להגיד הרבה קצת, במקום להגיד חמור קל, שהיא בהגדרה יותר שפה כמותית. הם יוצרו שפה שידע, כמו בכימיה, לגלות את היסודות של הדבר. בעצם לגלות מהו הדבר הזה, לא רק לגלות האם הוא מנצח את השני, אלא לגלות מהו הדבר הזה. הם בדרך כלל הנטייה של בריסקאים, אני אגיד את זה בצורה הבאה, מהחשיבה של הקל חמור, הכבד, השמן רזה, שהוא די דומה, הייתי אומר, לפרוגרס בר במחשב. מה הכוונה? זה תהליך של 100%, שהשאלה היא פשוט כמה אחוזים ממנו קרו. מה בעצם עשו הבריסקאים? הבריסקאים עברו לעולם שאומר התופעה מורכבת לא מ-8 קילו לעומת 5 קילו, אלא התופעה הזאת מורכבת מ-2 גורמים, משתי יסודות, שהתרכובת שלהם, ההכלאה שלהם, יוצרת את התופעה השלמה. וכן מה שהם אהבו לעשות זה, כשמדברים על חלקיות של דבר, לא להגיד קרה 40% ממנו, אלא להגיד שקרה יסוד אחד בלי היסוד השני. זה מעבר משפה שהיא שפה כמותית לשפה איכותית של יסודות. זה בעצם שפה שחדרה להיגיון הפנימי של הדבר. אני אגיד את זה בהקשר שלנו. כשאני מגלה את ההבדלים האלה, מה שמניע אותי, ואני אומר, זה נחם מחוץ לסוגיה. אולי הסוגיה באמת לא חשבה את זה, אני לא, זה יכול להיות. ואני גיל ממונה על ידי רצון לנסות להבין, שבאותניאל קוראים לזה להבין את המשמעות. וזה בא מאותו מקום, עוד שהמשמעויות של הבריסקאים הן לא משמעויות רוחניות או ערכיות או דברים שמדריכים את החיים שלי, אלא המשמעויות אומר שהבנתי את המכניזם של התופעה. זה משהו אחר לגמרי, אבל מבחינת השורש, שאני רוצה לא רק לדעת מי קל מי חמור, אלא אני רוצה להבין מה עומד לפני, מה זה הדבר הזה, ההצטברות של הגורמים האלה כאילו דוחפת אותי לשאול את עצמי, האם זה רק עניין של שמן רזה, או האם זה באמת עניין שהם פשוט פועלים אחרת. הם באמת פועלים אחרת. עכשיו, בעיקר הדבר הזה זועק בסוגייתנו, במשנה בקריטות, שבה הייתה מחלוקת חזיתית ברבי מאיר וחכמים. שרבי מאיר זעק, מה, אתם לא יודעים שעדים זה הדבר הכי חזק בעולם? עדיין חכמים, מה הם עונים לו? זו תשובה לא מבינת. והצורך להבין את מה שהם אומרים, כאילו הוא פותח מסע, שהמסע הזה אומר, אולי באמת אלו תופעות שונות. ועל רקע זה, אני אומר, אני חוזר לאחידתיות של הסוגיה. אולי באמת נקודת המוצא היא שונה מנקודת הסיום. אולי אני באמת דורש את הגמרא, אבל אני שואל, מי אומר שאסור לדרוש? אני אוהב מדרש, הוא לפחות הוא נאחז בטקסט. לא שדבר, כאילו התמונה שעולה כאן, ואני לא יכול להגיד לך באיזה שלב, אם יתרחש המהפך, הוא יתרחש. אבל בגדול, ברור שהגמרא בתחילת הדרך מתחילה בקל, חמור, החמור עושה מה שהקל יודע. והוא גם חושבת באופן ברור שהעדים יותר חמורים מהודעת פיר. הגמרא בפירור מתחילה ככה. שאלה היא מה קורה במהלך ההתקדמות של הסוגיה. כן? האם הגמרא ממשיכה לדבוק בזה עד הסוף? וזה בסדר לחשוב ככה. או אם אני אומר, כשאני בעצם רואה איזו תמונה, איזו קשת היא פרסה בפניי. כן, בעצם היא לימדה אותי שעדים יודעים, ופה אני אוסיף עכשיו עוד גורם שלא הודגש מספיק אתמול. עדים יודעים לחייב מה שפיו לא יודע לחייב, הכוונה כנס. עדים גם יודעים לחייב מיטה. הרי מי אמר את זה? רבי מאיר. תוספות פה שאלו שאלה נהדרת. למה שרב חייא לא יגיד את הקל וחומר של רבי מאיר? הרי איזה קל וחומר הגמרא מייחסת לרבי חייא? שעדים יותר טובים מהודעה. תגיד את הקל וחומר שרבי מאיר אמר במשנה בקריטות. עדים יודעים לחייב מיטה? אז הם יודעים לחייב כל דבר. למה? כי החיוב האבסולוטי מהו? הכי גדול בעולם, מה החיוב הכי גדול בעולם? מיטה, אם עדים יודעים, אז שלום. יש להם את מה שהם ענו. ובגדול, אני מגלה שהעדים זה משהו אבסולוטי, ואילו אני מגלה שפיו בלומד זאת באמת יודע לעשות דברים שלא יודעים לעשות. עכשיו, שאני מצרף את כל ההבדלים, אני שואל את עצמי, האם זה רק קל חמור, או האם באמת ההבדלים האלה יש לי מיגיון פנימי? כלומר, האם אני יכול לראות איזושהי תמונה נגד עיניי? ומה שאני חוזר להצעה של אתמול, התמונה שהולכת ונרקמת לי בצירוף של כל הגורמים, ואולי לא מגיעים אליו אלא בסוף, בצירוף של כל הגורמים, שהמסגרת שבה אני מפעיל עדים היא מסגרת שמערכת אובייקטיבית שלא יודעת, לא הייתה מעורבת באירוע עצמו, בבחל לא יודעת מה היה שם, היא לא הייתה שם בכלל. זה מערכת של דיינים שעומדים מול ויכוחים, הם מפעילים את העדים כדי שהעדים יגידו להם מה קרה, ולכן גם הם מעמידים את העדים למנגנון של בקרה, שמה מנגנון הבקרה הזה נועד לבחון? האם אתם אומרי אמת? הכחשה והזמה בשון הסוגיה. הכחשה והזמה, משמעות שלו היא שאנחנו בדקנו האם מה שאתם אומרים נכון או לא נכון. שאני אוסיף דבר מעבר לזה. אם אני מעמיד כל עדות למבחן של הזמה, שהרי יש כלל שעדות שהיא אתה יכול להזימה היא לא עדות, אז אם כל עדות הוא עמדה למבחן, אז עצם העובדה שהיא לא הוזמה, זה גם נותן לו אפילו משקל מסוים של אמינות. אני אומר לעצמי, וואו, אני רואה שיש משקל לדברים שלהם, אני גם נוטה לחשוב, אני ארחיב בזה בהמשך היום, שגם הדרישה של התורה לשני עדים מול עד אחד, הוא גם נועד כדי לתת לו יותר משקל של אמינות, מהסיבה מאוד פשוטה, מה ההבדל בין עד אחד לשני עדים? למה שני עדים יותר טובים מאחד? מה, רק ככמותית יש עוד בן אדם?
כי עד אחד יכול להתבלבל. שני עדים יכולים להביא סיפור שאולי מספרו אותו דבר, אז אני יודע שזה אמיתי.
או בלשון אחרת, ראית פעם את האתרים באינטרנט שמשווים מחירים? למה אתה משווה מחירים? לדעת מי הכי זול, נכון, אבל למה אתה משווה מחירים? זה לא רק לדעת מי הכי זול, זה גם מה? אתה תמיד קונים מהכי זול כשאתה מכנסים לאתרים האלה?
לא,
למה לא? מה, אתה טיפש? מה, אתה רוצה בזבז את הכסף שלך? למה אתה לא קונה הכי זול?
מה שאתה מאמין.
יפה, כי אתה משקל אותו עם עוד גורמים. אז מה בכל זאת נותן לך ההשוואה? הוא נותן לך גם אמת מידה להבין מה עומד לפניי. במילים מאוד פשוטות, מה שני עדים נותנים לי כשיש לי אחד? זה נותן לי הצלבה ביניהם, כי אני יכול מה לעשות להם. להשוות מה שהם אומרים. אם אני משווה, 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 מה אני מגלה בכל זאת שזה אמת? אז זה עוד יותר נותן לזה...
אבל אם ככה, למה אתה אומר ששלושה עדים ושני עדים זה אותו דבר בתורה?
כי המעבר משניים לשלושה הוא כמותי, המעבר מאחד לשניים הוא איכותי.
אבל הנה יש, טוב, זו סביעה שלמה על יד אחד שהוא נאמן, בחלק דברים אנחנו כן מאמינים לו, בחלק דברים אנחנו לא מאמינים לו,
לא... אז בואו מיד נגיע לזה, לא יודע מיד, זה בשורים שלי אפשר להגיד מיד, בעזרת השם נשתדל להגיע לזה היום, בסדר? ובגדול אני רק אומר, העדים פועלים במישור שאנשים שלא היו בסיפור מנסים באמצעות הוכחות לברר מה קרה, עדיין תדעו, בעולם הראשונים יש כאלה שיגידו בפירוש, זה בסופו של דבר פרוצדורה משפטית, בסופו של דבר זה גזירת הכתוב, בסופו של דבר הדיין לא יכול לדבר ולהגיד, אני יודע ב-100% שהעד הזה אומר אמת, או בוא נגיד בצורה הבאה, כבר היו דברים מעולם שהיו עדים על הדוכן שעדותם התקבלה והתברר שהם שיקור. יש דברים כאלה, אי אפשר להגיד שזה לא קרה, כן? אז ידעו לכם, זה המנגינה של רס"ג בספר העדות והשטרות, הוא כותר כך, הקדוש ברוך הוא גזר, אפשר רק להגיד מהסיבה הפשוטה, אם לא נעמיד מערך של ראיות, כי תמיד נגיד ספייקי, 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 אי אפשר מה לעשות? לנהל חברה, אי אפשר לשפוט, אי אפשר לדון, אז לא הייתה ברירה, העמידו אותה, כן? הרמב״ם בלכות סנדרין פרק כ"ד הלכה א' כותב אותו דבר, זה גזירת הכתוב. הרמב״ם שמול ציטלתי מלכות יסודי התורה, אומר הרמב״ם שמי שמאמין על פי עדים, מה יש לו בליבו?
חשש.
דופי, הוא לא בטוח, הוא לא בטוח, התורה אמרה לפעול, כלומר אני גם חושב שהתורה ולא הייתה סתם פורמלית. כשהתורה אמרה עדים, זה כן היה בזה איזשהו רצון להעמיד מערכת שעברה בקרות, שעמדה למבחן, שיש לה ממד של אמינות, אבל עדיין הביטחון העצמי המוחלט שהכל אמין, אבל זה המישור העדים. לכן העדים מחייבים מיטה, לכן העדים מחייבים כנס, כלומר במישור כשבית דין פועל, בית דין מפעיל עדים. זה כלי מובהק של בית דין שמבחינתו הוא ראיה, הוא מכריע. איפה כל המקומות שגיליתי את הודעת פיו? בהודעת פיו, ופה אני חוזר לרעיון המרכז שניסיתי לומר אתמול, כמו עידן, מכל ההצטברות של הדברים, קודם כל אומרים לי, אני לא מאמין אותו להכחשה והזמה. מה זה בעצם אומר? שאני לא בודק אם מה שהוא אמר נכון או לא נכון. בוא אני אסביר את זה יותר טוב. יבואו אנשים ויכחישו אותו, מה אני אמשיך להגיד? נפל על פי ההודעה שלך. ולמה? אם מישהו מכחיש אותך. הזמה זה יותר טוב. הזמה... זה שבן אדם ניתן שלביתי כסף מפלויני ביום ראשון בשעה 2 בצהריים בטרמפיאדה בקרית ארבע לפני שעליתי לאוטובוס, ומה יבואו עדים ויגידו? ביום ראשון ב-2 בצהריים היית בתל אביב. אז ברור שמה שהוא אומר, לא רק שמישהו אומר סיפור אחר, אלא הוא אפילו לא יכול להיות. אז למה אני ממשיך לעשות את זה? זה כנראה מלמד שהעולם של הודעת בעל דין הוא לא עולם של ראיות, הוא לא אותו עולם כמו העדים, רק שהוא יותר חזק או יותר חלש. הוא עולם אחר, הוא עולם שאני בכלל לא עובד איתו על הביטחון אם הוא נכון או לא נכון. אני חוזר עכשיו לכנס. למה אני לא מחייב אותו על פי מה שהוא אומר? כי אני חייב לפעול בכנס כנראה כשאני יודע, וכאן מה קרה? אני לא יודע. בעיקר מה שאתמול ניסיתי לפתח, עידן, זה שבעולם הקורבן אולי פה ניתנת התשובה הגדולה לדבר הזה. אז מה זה כן העולם של הודעת פיו? הטענה הייתה שהעולם של הקורבן, אני פה הלכתי בגלויות בעקבות הרמב"ן, אמרתי את זה. העולם של הקורבן הוא האבא של העולם האינטימי הפרטי של כל אחד. כן? האחרים לא אמורים להתערב בו, ולכן מה שהאדם אומר לעצמו, זה, התחום הזה כולו בנוי על זה. ובמילים אחרות, העולם של פיו עובד שזה אדם מול עצמו, שזה אדם במקום שלו. לעומת זאת, כשיצאתי מהמרחב הפנימי של האדם, מעולם הקורבן, עברתי למרחב של המגע עם הבריאות, וכי אני עומד מול מערכת שמה היא צריכה לעשות, להכריע, שם העדים, זה המגרש של העדים. העדים פועלים במגרש האנושי של בין בני אדם, אז בני אדם אחרים נותנים לי כלים להכריע. בעולם האינטימי הפנימי של האדם כלפי עצמו, שהוא עומד מול האלוקים, שהוא עומד מול האמת שלו, העדים, זה לא שהוא עומד מולם, העדים לא נכנסים למקום הזה. זה בכלל לא מקום של עדים, זה מקום אישי לחלוטין. שם האדם עומד מול הדברים. וכאן הייתה קפיצה, וזה אנחנו צריכים עכשיו להסביר את זה קצת יותר טוב, שזה נכון לא רק בעולם של הקורבן אולי, אלא אולי זה גם הבסיס שכל הדין של הודעת ועל דין בכלל, שזה כבר לא דבר פשוט, מהסיבה שבהודעת ועל דין לכאורה באיזה שדה אני נמצא. מול אדם אחר, אני צריך לשלם לאדם אחר. אז אני רוצה קצת להסביר את הדברים, אבל לצורך זה אני נרחיב קצת יותר את העירייה. כן, אני הפניתי אתכם לקצות בסימן למד דלת. בואו קצת נבין מה תרד את מנוחתו של הקצות. בסדר, יאללה זה גם סיפור קצת ישן יותר מהקצות. שאלה הייתה ההתעוררות של העניין שעידים מעידים נגד הודעת ועל דין. הדין נקבע שאני הולך על פי ההודעה. והשאלה הייתה על מה ולמה. הקו שהתחילו לאחוז בו הגדולים שלפני הקצות, הוא מצטט מארי בן לב. מתי מארי בן לב חי?
לא
יודעים מי זה. אז בוא ניתן לך את הדבר כזה היפרלינקים, נכון? כשמביאים לך שם של חכם, אתה אמור ללחוץ על השם שלו ולגלות מי הוא היה. תגיד איך אני, אז התשובה היא, אם יש לך פרויקט השוט, יש שם כלים, ביוגרפיה, תבדוק מי זה מארי בן לב. מארי בן לב הוא מגדולי המאה ה-16. בסדר, אתם, מי שיהיה טוב בקצות, גם היה רואה שעל שווי הענף שזה מופיע במהרית. מערית, רבי יום טוב צהלני, גם חכם של סוף מאה ה-16, תחילת מאה ה-17. הדיון הזה מתחיל להתנהל במאה ה-16-17. אני אוסיף לכם עוד דבר, אתם יודעים למה הם ניהלו את הדיון הזה? לא כי הם עושים חקירס ואוהבים ללמוד כמו שלומדים היום, הם פשוט קרה מקרה כזה. קרה מקרה, בא לפניהם, הם אמרו לעצמם, גברת ריבונו של עולם, מה אני עושה? שבו גם הסביר את המצוקה הלמדנית. המצוקה הלמדנית היא פשוטה מאוד. כשאני מפגיש עדים עם בעל דין, היו כל הגדולים האלה משוכנעים לחלוטין. מה הם היו משוכנעים? שהעדים אומרים את האמת. אז למה התורה אומרת לי ללכת על פי הודעת בעל דין? יש פה משהו שהוא לא מובן. עכשיו, איזה מודל הלכו המערית מצד אחד והמערי בן לב? המודל היה שאני מעביר את הודעת בעל דין ואת שווי ענף. שמה זה שווי ענף שחתיכה דיסור? כדאי להסביר? עכשיו אדם שחתיכה דיסור זה שאם אדם אומר אמירה על דבר שהוא אסור לו ביורדיה, גם אם לא מאמינים לו והעולם לא צריך לנהוג על פי דבריו, הוא לעצמו צריך לנהוג על פי הדברים שלו. לא, אני אביא לכם דוגמה. בא אדם ואומר אני קידשתי איזושהי אישה ויש את איש, אז אנחנו לא מאמינים לו אליהם כמביאים עדים, כי להעיד על מעמד אישי חייבים שני עדים, אבל אומרים לו, אתה אסור להתחתן עם הקרובות שלה, הן נחשבות לך כעריות שלך, למרות שלא מאמינים לך. עכשיו, הקצות שם ביחד באותו סל את שני הדיונים, כי הוא חש בדמיון שלהם. מה הדמיון? בשניהם אדם אומר אמירה שמחייבת אותו, למרות שכשזה נגד עדים, אנחנו על עצמנו משוכנעים שמה? שהעדים אומרים אמת, אז על מה ולמה? אז הם הלכו על מודל שההודעת בעל דין ושווי ענף שבאמת לא פועלים במישור של הנאמנויות, כלומר במישור העובדתי. האם אני אומר לעצמי קרה, לא קרה, אני באמת חושב כמו העדים, ולשון אחרת אומר המערית, המערית מביא את זה כאפשרות ודוחה אותה. הוא אומר ואין לומר, אבל עצם העלת האפשרות היא, אמר המערית הדבר הבא, שווי ענף שאומר ככה, ואם עדים נגד, אני באמת לא מאמין לך שיש את איש, ולכן על פי האמת היה מותר לך להתחתן עם קרובותיה. כי אף אחד לא מאמין לך. מצד שני, אז איך זה נאסר עליך? אז הוא הולך למודל אקסטרה הלכתי, שהוא לא עובד במישור הנאמנויות. המודל הזה בעולם של יורדיה נקרא מודל הנדר. מה זה מודל הנדר? שאדם יכול לקחת דבר מותר ולאסור אותו על עצמו. אז אומר המערית, הוא מביא דעה, כשאדם מספר על אישה שהוא קידש אותה, ושהוא ממילא נאסר בקרובותיה, אני אוסר אותם עליו לא כי הוא, כי מאמינים לו שהוא התחתן איתה ושהם באמת במציאות הקרובות שלו, אני מאמין לו כי הוא כאילו נדח שאסור לו להתחתן עם אנשים האלה. זה המהלך של, של, של המערית על תופיע במערית, אומנם אני חוזר, זה דעה שהמערית שולל אותה, כתוב במערית ואין לו מערית, והמערית בלב אמר מהלך דומה שהקצות זיהה אותם כיונקים אותו שורש על הודעת בעל דין. זה על שווי הנפשה, הודעת בעל דין פה אותו דבר, זה עובד מדין חיוב, הוא נקרא לזה התחייבות. כלומר בעולם הממון מה אני יכול לעשות? אדם יכול להגיד, אני רוצה להתחייב לשלם לעידן כסף, זכותי, לא בגלל שהוא הלווה לי, לא בגלל שהזקתי לו, אני עכשיו מספר שאני מתחייב, זכותי לעשות את זה. אז אומר המערי בן לב, איך עובד הודעת בעל דין? לא כי אני מאמין לבעל הדין שהוא אכן
חייב.
פעם כמו, אני בא ואומר, עידן הלוות לי 100 שקל, אז הודעת בעל דין, אבל בין מידים הורים לא הלוות. אז אומר המערי בן לב, זה לא שאני מאמינים לי שבאמת לביתי, אז אני חייב מכוח ההלוואה לשלם, אלא באמת לא מאמינים לי, אבל אומרים מאיר, איך מאיר מתחייב? הוא אמר את זה דרך זה שהוא סיפר שהוא חייב, אבל האמת היא שזה עובד בדין התחייבות. זה בגדול הכיוון שהם הלכו בו. כלומר הם הפקיעו את הודעת בעל דין בכלל מעולם הנאמנויות, ולכן הוא יכול לגבור על עדים. עוד פעם, הוא לא גובר על עדים, הוא פשוט לא מדבר בשפת הנאמנויות. זה בגדול אותה דעה שמובד בה שם בקצות בלמד דלת. אני רוצה להקריא לכם את הקושיה המרכזית שיש על שווי הנפשה. אני אקריא לכם את זה מנודה ביהודה, פשוט מופלא, שהוא שאל שאלה פשוטה שמופיעה גם בקצות. פשוט נודה ביהודה, בואו נמקם, הקצות חי בתחילת המאה ה-19 בגליציה. נודה ביהודה הוא הרב של פראג במאה ה-18, הוא נפטר ב-1793, היה נחשב במאה ה-18 מגדולי הדור, התשובות שלו חלק מהם עד היום הם קלאסיקה למדנית. כשהייתי בפראג שנה שעברה, עליתי על קברו, הוא לא קבור בית קברות הישן, הוא קבור במקום אחר, כי כבר הפסיקו לקבור כשהוא נפטר בבית קברות של המערל, איפה שהמערל קבור, אז לא קבור. האמת נורא התרגשתי, כי באמת אדם שאני יודע עליו הרבה, מאוד מזדהה עם הדמות, אדם ענק. אז הנודע ביהודה, נקריא לכם דברים מדהימים, שזה במדור התניין אבן העזר סימן חב ג', הוא כותב, ומה שרצה לחדש, הוא כותב למישהו שזה מה שהוא רצה לומר לו. דאמרינא שווית נפשי חתיכא דאיסור מטעם נדר וקונם. שזה בדיוק הרעיון הזה. כותב הרב ביהודה כך, הנה במחילה מכבודו, ראיתיו מתוך פלפולו שהוא גבר בגוברין, בחריפות ובקיאות, גם בשכל צח וישר. מה ראה לשטות זה? זה שטות. למה זה שטות? אני קורא. ואם כי ראה דבר בתשובת מערית, וכי מערית אמרו, הלא מביאו רק בלשון ואין לומר הודחאו, הוא באמת בלי שום דחייה אין הדבר מתקבל. זה מופרך מראש לחשוב את זה, למה? ואיזה נדר ואיזה לשון שבועה או קונם יש כאן, או במה מדפיס, או במה מדפיס. ולדבריו אם יאמר אחד ביום שני בשבת שהיום שבת יהיה אסור במלאכה מטעם נדר, ואם כי דבריו, איך אמר רבי עקיבא לרבי יהושע שלך אצל רבן גמליאל ביום הכיפורים שיכל להיות בחשבונו, ולמה לא נעימה דרבי יהושע שאבי ענף שיחתיך לאיסור רבי טעם נדר, אלא ודאי כל זה שטות. אני אסביר את זה בצורה פשוטה. הנדע ביהודה אומר, ברגע שאתה רוצה להסביר מושג הלכתי אחד באמצעות מושג אחר, זה בעצם מה שיש פה. נדר אני יודע מה הוא, אז מה אני אומר? שווי הנפשה פועל מדין נדר. אז מה הוא אומר? דבר פשוט, היפרלינק. מה אני אמור לפתוח?
מה זה נדר?
את כל דיני נדר. עכשיו הוא אומר, יש כללים איך נודרים נדר. נדר נודרים על ידי זה שאומרים בפירוש, אני לוקח דבר מותר והופך אותו לדבר אסור. אבל לא ככה דיבר פה
הבן אדם
אמרתן שזה קרה במציאות. הוא לא אומר שהוא נודר נדר, הוא אומר זה לא מתאים לדיני נדרים שבני אדם מנסים להגיד דברים על המציאות. אני מדבר שפה של מציאות, לא שפה של נדרים, זה שטות. הקצות שאל יותר מזה, בנדרים יש לנו דין שיש התרת נדרים. אז אם אדם בשווי ענף שיגיד הוא יכול אחרי זה לעשות התרת נדרים, לא שמענו מעולם. לכן מה ברור להם? ופה אנחנו עושים מסע למדני, זה מביא אותנו גם לבריסק, במקום להסביר את שווי ענף שמכוח נדר, מה אני בעצם צריך להניח? שהוא כל, שלב א' הוא להגיד שהוא מושג
ממש
עצמאי. הוא באמת לא עובד בדין נדר, הוא יודע לעבוד, אבל פה נשארתי בבעיה שיש לי. מה הבעיה שיש לי? איך הוא, אז כנראה הוא שייך לעולם הנאמנויות, אבל כשזה נגד עדים, איך זה עובד? מה, באמת אתה חושב שהוא אומר יותר אמת מהעדים? כלומר, איך הדבר הזה יכול להיות? בסדר, אותו דבר הוא פועל בהתחייבות. עכשיו בוא נראה מה הקושיה המרכזית, זו קושיה אדירה של הקצות על המרי בן לב, על ההתחייבות. מה הוא שאל? זה גמרה שפעם תתלתתי פה. היא גמרה מבילה. גמרה בשבועות בביאה המקרה, יש שם סדרה של מעשים, שבועות ממלף המדבט. האדם אומר לחבר שלו, אתה חייב למנה, והוא אמר לו לאדם. באו שני עדים שהעידו, שהוא לבא, הוא פרה. אמר רבי, אז אין מה לדבר. העדים אומרים שהוא לבא, אבל העדים גם אומרים שהוא פרה. אז לכן הוא פתור. העדים מעידים שהוא פתור. ברבא אמר, לא. העדים העידו שהוא לבא, אבל הוא בעצמו אומר שהוא לא לבא, ולכן כל אדם שאומר לא לביתי, זה בטוח, אם לא לבית, גם בטוח מה לא עשית, גם לא פרעת. כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. דמי, רבא חייב אותו לשלם את המנה. שלמה זה כל כך מביא לגמרה הזאת? כי כנראה מי עוד שיקר פה? לא רק הנתבע שיקר. מי עוד שיקר?
תובע.
תובע גם שיקר. כי התובע סיפר שהוא הלווה. מה הוא שכח לספר התובע? שפרו לו. הוא סיפר חצי סיפור. אז אומנם זה שקר של חצי סיפור, אבל זה, הוא רמאי לא פחות. כאילו, אם נגיד שרבא נלחם ברמאים, שניהם פה רמאים. אז למה הוא בחר דווקא ברמאי הזה ולא ברמאי הזה? זו שאלה גדולה אולי בהמשך.
תמיד לא יכולים לתלם על זה.
אבל למה? העדים הרי מה שהבאי אומר הוא הדבר הפשוט. העדים אומרים לך, לא חייב כלום. מה, אני מעניש אותך על זה ששיקרת? לא משנה, לא שדבר, אתה לא שילמת. כלומר, כל הגמרה הזאת שכל אומר לא לביתי, היא גמרה קצת לא פשוטה. אומר רשי, זה עובד מדין הודעת בעל דין. ככה כותב שם רשי במפורש. כאילו הודית שלא פרעת. שואל הקצועות, שאלה אדירה. כשאדם אומר לא לביתי, הוא התכוון לחייב את עצמו במשהו, שהוא התכוון להיפטר. הוא התכוון להיפטר, נכון? אז אם אני מסביר שכשאדם אומר לא לביתי, כל אומר לא לביתי, כל אומר לא פרעתי דם, יש לי מדין הודעת ועל דין, זה על כורחי, אני מצאתי פה מקרה מדהים, שאדם מודה שהוא לא פרע, בלי שהייתה לו כוונה לחייב את עצמו לשלם. אז ברור שהודעת ועל דין לא יכול לעבוד מדין התחייבות, כי הוא לא ניסה להתחייב במקרה הזה, הוא ניסה להתחמק מתשלום. ולכן אומר הקצות, ראיית מחץ נגד המערי בן לב, הוא מגיע לאותה נקודה כמו הנדה ביהודה, אותה נקודה, שכשאני בא להסביר את הודעת בעל דין, כן? ועכשיו יענף שלא לרוץ למודל האקסטרה הלכתי, שהוא לא פועל בנאמנויות, הוא חייב לעבוד בעולם המושג עצמאי, והוא קשור לנאמנות. רק מה, רק איזו שאלה חוזרת? ריבונו של עולם, אם הוא קשור לנאמנויות, עדיין, איך זה נגד עדים, איך זה עובד? אז מה אומר הקצות? מישהו ראה את זה?
זה רק הכתוב.
ככה הגמרא בקידושין סמכי דרשה פסוק, כשאנחנו לומדים הודעת בעל דין, ככה התורה אמרה וזהו. זה לא מספיק מוזר.
תן גם טעם.
מה?
תן גם איזה טעם לפני.
מה הטעם שהוא נותן?
שאדם נאמן אצל עצמו, כל עוד הוא לא פוגע באף אדם אחר.
כן, בגדול הוא אומר, אלו הכללים. זה ככה, כמו הקצות, מצד אחד לוקח את עולם הנאמנויות, מצד שני, ממה הוא נזהר הקצות? ולהגיד שזה יותר טוב מהעדים. ממש שאסף אומר, יש פה גזירת הכתוב, ששאדם אומר, אני מאמין לו שזה קרה, למרות שזה נגד עדים, כי זה לא פוגע באחרים. עדיין, זה לא פתרון טוב לשאלה, בכל זאת אני לא מאמין לו.
הוא שואל את זה בסוף.
והוא עולה?
לא
עולה. שמעתי את הניסוח הבא מאבא שלי בשם רב חיים. מי שרוצה לראות, זה גם מופיע, אני חושב, באחד מהשיעורים שהודפסו. אני יכול למצוא את זה, מי שרוצה. והתנסח בשם רב חיים, שזה דין של נאמנות שמאמינים לטענת החיוב, בלי לבדוק את פרטי החיוב. בוא נאמר את הדבר הבא. מה העדים בעצם מעידים? על הפרטים. מספרים לי על המקרה. מה אני לוקח בהודעת ועל דין? לא את המקרה, אלא את המסקנה, את החיוב. במובן הזה, אז בהודעת בעל דין אני כאילו לא נכנס למפגש חזיתי בינו לבין העדים. עכשיו, זה פחות או יותר, כן. אני אתרגם את זה מה שעשיתי אתמול להגיד. בעדים, מה אני בודק? העדים מספרים לי מה קרה, ואני באמת חושב שמה שעדים אומרים קרה. מה קורה בהודעת בעל דין? זה אני עשיתי אתמול לומר. שבהודעת בעל דין מאוד מאוד דומה לקורבן. כלשון הגמרא בבא קמא, אני מרשיע את עצמי. מה הכוונה? בא בן אדם ואומר שהוא חייב. בתוך דבריו עצמם כבר יוצא החיוב. זה הוא מול עצמו. והוא מול עצמו, הוא לא צריך עדים שיגידו לו אם הוא לבא או לא לבא. הוא לא זקוק לזה. האדם לא זקוק לזה בכלל. ולכן היות והאדם לא זקוק לזה, אז זה לא שהוא והעדים עלו על הפודיום, התאמתו, וואלה, הוא ניצח את העדים, אלא פשוט מאוד, זה מחוץ לתחום העבודה של העדים. העדים פשוט לא שייכים לפה. עדים שייכים למקום שבו מערכת חיצונית, אובייקטיבית, מנסה לברר מה קרה. כשאדם בא ואומר שהוא חייב כסף, בבקשה, שישלם. לכן, בעיניי, זה כן, זה נאמנות במובן שזה לא התחייבות, שהוא מספר סיפור, ואני אומר, מכוח הסיפור שלך אתה חייב. אתה חייב מכוח העובדה. מצד שני, הסיבה שהוא גובר על העדים, הוא לא כי הוא גובר עליהם, כי הוא יותר טוב מהם. הסיבה שהוא גובר עליהם הוא כי לא מזמינים עדים כשאדם עושה משפט לעצמו. הוא לא צריך עדים. לא סתם הבאתי כמו את הרמה במעמד הר סיני. מה אומר? הרמה, מי אתה בהשלחה באירוע? מה, אתה מזמין עדים? העדים לא שהפסידו, הם לא עמדו אף פעם למבחן מולו. כי העדים לא שייכים. עדיין, שסיפרתי את זה פעם לאבא שלי, מה הוא ירה עליי? עם הסיפור שאל כל האומר, לא לביתי, כבר לא פרעתי. פה ברור שהאדם הזה, מה ניסה לעשות?
להתחמק.
הוא ניסה להתחמק, ולכן גם מה שאני אומר לכאורה קורס. כלומר, לא הצלתי כלום, נכון? כי היות והוא ניסה להתחמק, אז הוא לא הרשיע את עצמו, אלא מי מרשיע אותו?
אנחנו
מרשיעים אותו. אז יוצא שכשאנחנו הולכים להרשיע אותו, מי כן אנחנו אמורים להתחשב לפי ההסבר שלי? בעדים, בדיוק. מה אני טוען? כשאני מרשיע את עצמי, אני לא מביא עדים לעצמי מול עצמי. אבל בכל אומר לא לביתי, אני לא מנסה להרשיע את עצמי. כמו בית הדין חייב להרשיע, אז בית הדין איך הוא מתעלם מהעדים שהוא יודע? כן?
הוא פוגם בנאמנות שלו, כי בעצם הוא אומר, כי עשינו כלל כלשהו, שאדם שאומר לא נווה, ואנחנו יודעים שהוא לבא, אז בעצם הוא אומר שבעצם הוא...
יפה, שאני אומר מה אסף אומר? אני רוצה בעקבות דברי אסף לחזור לשאלה ששאלתי קודם. בוא נגיד שכל אומר לא לביתי, זה שרב התופס שקרנים על המילה. אבל גם המלווה שקרן, נכון? אז למה רבה נתפס דווקא ללווה? אז אני התרשמתי, כשאני למדתי רמב״ם בלכות טוען וניתן, שהוא מביא את ההלכה הזאת, הוא אומר במפורש כמו רשי שזה מדין לדעת בעל דין, שבהקשר שהרמב״ם שיבט את זה, והצירוף של עוד מושג שהוא הביא, נמצא את התשובה לשאלה למה נתפלנו דווקא לנתבע ולא לתובע, ואולי גם הסבירה...
למה נתפלנו? אם היינו חייבים לתובע, ודאי שאני חייב, כי זה, לא דווקא זה להגיד שזה נתפל, הרי בסוף צריכים לזכור, זה שואה, הוא נסתר. זה
לא עולה, אבל כל אמר לא לביתי, אני חוזר, יש פה אדם שטבע 100, אדם שהכחיש, עדים שנתנו חצי סיפור כמו המלווה, ונתנו בעצם מסקנה כמו הלווה, ועדיין הלווה חייב. זה פלא, זה ממש פלא. זה ממש פלא. עכשיו, כשאני מציע נתפל, מה אני מתכוון? כמעט ברור לי שרבה רצה להילחם בשקרים בבתי הדין. כלומר, רבה אמר לבן אדם, אם אתה שקרת, תתחפר בשקר שלך עד שתחנק עליו. זה כמעט כמו קיבות התאווה, כן? אתה אומר לו, לביתי? עד הסוף. אני כאילו זורם עם מה שאתה אמרת לגמרי. אבל אני עושה להבין מה הסיבה שזרמו איתו עד הסוף, ולא באו למלווה ואמרו לו, איזה נחס אתה, איזה רשע אתה, כאילו, שכחת לספר לנו חצי, כאילו, מה יותר גרוע בשקר, אני אגדיר את זה ככה, בשקר של הלווה מאשר בשקר של המלווה. מה אני הייתי אומר, אם שואלים אותי, אני הייתי אומר הבאי, שניהם שיקרו, אז אני אעשה בול מה שהעדים אומרים, שניהם עפו. עכשיו, איזה מושג הרמב"ם צירף פה לעניין שלא מופיע בכלל ברש"י? את המושג הוחזק כפיים, כולכם מכירים את זה, נכון?
כן.
הרמב"ם כותב, אני מקריא לכם בלכות טוען וניתן, בפרק ו'. הרמב"ם, כשהוא מביא את המקרה הזה, תשמעו איך הוא מסביר אותו. מנה אל ביתך, כפר בבית דין ואמר לא היו דברים מעולם. ובאו שני עדים שלווה ממנו מנה ופרעו, והמלווה אומר לא נפרעתי. הרי זה חייב לשלם שכל האומר לא לביתי ובאו העדים של לבא כי אומר לא פרעתי ונמצא הלווה אומר לא פרעתי והעדים מעידים שפרע והודעת בעל דין כמאה עד ואין המלווה חייב שבוע כלל שהרי הוחזק זה כפרן. אז הרמב"ם פה מוסיף לסיפור עוד נתון שנקרא הוחזק זה כפרן. התחלתי לבדוק איפה מביאים הוחזק כפרן, ובפרק שם עולה דבר מאוד ברור. הוחזק כפרן תמיד נאמר על אדם שטען להדם ובאה איזה ראיה נגדו וגילתה שכן קרה משהו. זה עולה בבירור מקריאת כל הפרק כולו. שהוחזק אפרן תמיד קורה מול אדם שטוען לאדם. וכשקוראים את הפרק ועיקר את הכותרת שלו, בעצם התמונה הולכת ומתבהרת שהטענת לאדם שנתפסה בשקר יותר גרועה מטענה שהייתה חלקית, שאחרי זה שיפצת אותה וכו', וזה מסיבה פשוטה. טענת לאדם דומה במהותה למה שהיום מכנים במשטרה זכות השתיקה. לעומת אדם שנקרא משתף פעולה עם חוקריו. למה שונאים זכות השתיקה במשטרה? למה? למה רוצים להעביר חוק שנבחר ציבור שמובא לחקירה חייב לדבר? למה? כי מה לאדם עושה? תחזרו לכל מה שלמדנו על כופר בכל, תראו איך זה משלים. על האדם בעצם לא מאפשר בכלל
לדון.
על האדם טוען לא היה וזהו. מה תעשה איתו אם זה לא היה? לעומת זאת, מה קורה כשאדם עונה טענה? לפעמים האדם טוען טענה ומה מתברר? שהוא קצת התבלבל, שהוא לא ידע, אבל יש מה לעשות איתו. אפשר, יש קצה של חוט שמאפשר פתרון העניין. זה עיקרון ענק שהרמב"ם כותב אותו בפרק הזה. בעלי דינים שבאו לבית דין, טענה אחד ואמר, מנה יש לי אצל זה של ויתו, או שפקעתי אצלו שגזל ממני, או שיש לו אצלי בשכרי וכל כיוצא בזה. וישיב הניתן ואמר, איני חייב לך כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר הוא טוען. אין זו תשובה נכונה, לא ככה טוענים. אלא אומרים בית דין לניתן, השב על טענתו, הוא פרש התשובה כמו שפרש את טענתו. תן סיפור אחר, אל תגיד כלום. ואמור, אם לבית ממנו או לא לבית, הפקיד אצלך או לא הפקיד, גזלתו או לא גזלתו, שכרת אותו או לא שכרת, וכן בשאר הטענות. מפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו? מה כך נורא באדם שאומר לא חייב לך כלום וזה עוף מפה? שמא טועהו בדעתו ויבוא להישבע על שקר. זה מדהים. זה בא לא להציל אותך שלא תגנוב מהשני, זה גם בא להציל אותך ממי? מעצמך. אולי אתה בעצמך קצת מבולבל. אני אתן לכם משל, שאתם הולכים לרופא. אמרנו קודם על תשובה גופנית. אל תלכו אף פעם לרופא, תגידו לרופא, יש לי שפעת. מה אתם צריכים להגיד לרופא? כואב לי הראש, יש לי כאבי בטן, יש לי חולשה כזאת בידיים, כואב... בעצם תיתנו לרופא סימפטומים ותנו לרופא לתת דיאגנוזה. הסיבה ברורה. מאוד דומה כאן, אומר הרמב״ם, כשאתה בא לבית דין, התפקיד של טוען הוא לא להגיד את המסקנה ההלכתית, מה התפקיד של טענה? לתאר את המקרה. זו תפקיד הטענה. ולמה אני מצפה מהטוענים לתאר את המקרה? כי אולי הטוענים לא יודעים להשיג את המסקנה ההלכתית הנכונה לגבי עצמם. זה להציל אותך מעצמך. הוא ממשיך והוא אומר דבר מדהים. לפיכך אומרים לו, האח תאמר איני חייב כלום, שם אתה מתחייב מן הדין לשלם, ואין אתה יודע, אלא הודע לדיינים פירוש הדברים, הם יודיעו לך אם אתה חייב או אין אתה חייב. הוא היה מתנות הדיאגנוזה. ואפילו היה חכם גדול, הוא חושב שהוא יודע את כל חושב של משפט בעל פה. אומרים לו, אין לך הפסד שתשיב על טענתו ותודיענו כיצד אין אתה חייב לו. מפני שלא היו דברים מעולם, או מפני שהיו והחזרת לו, שריענו דנים מתוך שיכול בה בכל מקום. אומר, איזה שמיגו בעולם, יכול להיות שהמסקנות של דבריך הרבה יותר מפותלות ממה שנדמה לך. אז תן מקרה. אם זו התשתית של הפרק, מבינים מצוין למה כל הפרק הזה נלחם באנשים שטוענים לא היו דברים מעולם. כי אנשים שטוענים לא היו דברים מעולם, הם מחסלים את היכולת של בית הדין לייצר דיון עמוק ואמיתי. הם כאילו מחסלים את היכולת של הרופא לעזור לך. אי אפשר פשוט לעבוד ככה. ולכן אני דומה לי שבקריאה של הפרק רואים בצורה מאוד בהירה שכשאדם טוען הלוויתי, גם אם הוא קצת שכח להגיד פרעתי, הוא בעינינו אדם ששכח חצי מהסיפור. הוא לא אדם שאין לו מה לעבוד איתו. לעומת זאת, מה קורה כשאדם אומר לאדם? ברגע שנגלה שהיות והוא קצת מקל בגלגלי המשפט, הוא לא מאפשר. אז האדם הזה, ברגע שהתברר שהיה משהו, יוצא מהמשחק, זה נקרא הוחזק. כפרן. ואדם הזה, אני גם רוצה להציע, אנחנו דוחפים לו בגרון, כמו קברות התאווה, דוחפים לו בגרון את מה שהוא אמר. כי הזהרנו אותו לא להגיד דברים כאלה. ברגע שהתברר שהיה משהו, האיש הזה אף מפה. ואולי, כך אני מציע לשקול, שכל הדין, שכל האמר לא להביא, תקבל לא פרעתי, דמי, הוא לא משקף את כל עולם הודעת בעל דין. הוא יוצא מן הכלל בהקשר של טועני על האדם. לטוען על האדם אנחנו אומרים לדבריך, אתה, 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 אבל בהודעת בעל דין קלאסית, מה שאני מציע הוא שבטח הוא לא אומרים לו כלום. כמו פה זה לא הודעת בעל דין קלאסית מהסיבה הפשוטה, שהשאלה היא התשובה. באמת האדם הזה לא ניסה להודות. והרמב״ם צירף את הוחזק כפרן להודעת בעל דין. הוא לא הסתפק בהודעת בעל דין. הוחזק כפרן אומר שלכן אני מהפך עליך את מה שאתה אמרת. אבל הודעה קלאסית היא לא יחד עם הוחזק כפרן. הודעה קלאסית אולי באמת בנויה על מה? שבכלל אין מגע. זה מאוד מאוד דומה לעולם הקורבן.
אבל הרמב״ם עוד שאלה. אתה מציג כאילו, בסדר, יש בן אדם שהוא מודד בפני עצמו, הוא בעצם מכניס את עצמו למין בועה שלא אכפת לי בכלל מהמציאות. זה כבר לא... לא דין בפרטים, אלא דין כאילו אם אתה הגדר את עצמך.
אבל עדיין זו טענה על המציאות, אני לא אומר שהתחייבת. אני אומר, כשאתה טוען טענה על המציאות והיא לעצמך, תעבוד עם הנרטיב עם הדמיון שלך, בסדר? עד לסוף. לא כי אני אומר התחייבת, אלא כי אני לא מבודק אותו.
אוקיי, אבל
גם בשבי ענף שזה ככה, דרך אגב, כשמישהו בא לרב יורד ומספר לו סיפור, והרב צריך לחקור אם זה קרה?
אוקיי,
זה לא תפקידי.
השאלה אם יש מקרים, לפחות מה שאני ראיתי, למשל על קורבן, שבן אדם אומר שהוא מזיד, נראה לי יש שם תוספות בקריטות, אז הוא מעיר על זה שלמה בן אדם אומר שהוא מזיד, כי הוא לא רוצה להביא קורבן, ולא רוצה להביא קורבן לחינם. כלומר, שגם אם יש, אתה מדמיין עולם פנימי, שזה כאילו בן אדם מן חי בבועה, אז אני אומר, טוב, בוא נשחק את המשחק שאתה משחק, יש עם זה בעייתיות, יש עם זה, הוא מביא בסוף קורבן שב, הוא יכול בסוף להביא, אז אם זה הכסף שלו, אז אני אגיד, טוב, בזבז את הכסף שלו, אם זה עכשיו הוא עושה על עצמו איסור, אז אני אגיד, טוב, עשת על עצמך איסור, אבל יש מקומות שאני אגיד, כאילו, אם בן אדם אומר שהוא חטא והוא לא חטא, אז עכשיו הוא יביא קורבן, וזה בעיה, כי זה קורבן שב, זה להכניס קורבן
לעזרה. בעצם הטענה המרכזית שלך, אני אשקף מה שהבנתי, זה שיוד ועולם הקורבן נוגע לאיסור חולין בעזרה, הוא גם עולם אובייקטיבי ולא עולם סובייקטיבי. ולכן היכולת לבוא ולהגיד שהכל סובייקטיביות, כאילו, כשאדם נמצא בינו לבין עצמו, אנחנו לא צריכים להתערב בעולם הדמיונות שלו, אתה רבה ואומר, זה לא נכון, כי זה לא נוגע רק לו. באמת היא שאותה שאלה בדיוק, אני גם מתעוררת כאן. בוא ניקח את כל מה שעשינו פה. כלומר, עידן, עד עכשיו אתה רואה איך, כאילו אני, מה שאני מציע דרך החידות של הגמרא, המברקים של הגמרא, בעצם מסופר פה איזשהו סיפור. הסיפור בגדול, מה שהוא אומר הוא, שהעידים הם האובייקטיביות של החברה. החברה, כשהיא עומדת מול השאלה לקבוע מה קרה, היא קובעת על פי עידים. לעומת זאת, המקום שפיו עובד, הוא המקומות שהאדם עובד מול עצמו. זה המקום של הקורבן, אף אחד לא מכחיש אותו, אף אחד לא מזים אותו. למה בכנס הוא לא יאפה עצמו? מהסיבה הפשוטה, הוא לא יוצא אוטומטית מהמקרה. כנס הוא תמיד מול מישהו אחר, הוא לא מול עצמך, וזה הסיבה שבקורבנות, רק אתה תחליט אם אתה חייב קורבן או לא, כי השאלה היחידה בקורבנות היא מה בעולם שלך קרה או לא קרה. כאן הקושי הגדול של בשימוש בכל זה לעולם השבוע. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לנושא של הסוגיה. כן, או לנושא של הודעה, כי בסופו של דבר, מתי אני מזמין שבועה לחדר? מתי אני מזמין אותו? שבאמת יש פה אדם אחר שאתה מתווכח איתו. או אני חוזר לדברים שפתחתי בהם את השיעור אתמול. אם שבועה זה חיוב שאני נותן אותו לשני, אני מפיס את דעתו של השני, אני נותן את זה לו, אז שבועה בריבוע שייכת באמת לאיזה מרחב, לאיזה מרקם? בריבוע. ומה היא שייכת? שבני לבין בני אדם אחרים, האובייקטיבי. ולכן לכאורה, מה באמת אני אמור לעשות בהקשר הזה? אני אמור לומר שאם האדם מסוגל, כמו כשעידים, שבאים ומספרים לי שהיה משהו בין הדמויות האלה, והעידים באים ומספרים לי שהאיש הזה לבא 50, ועכשיו אני מתלבט מהם ה-50 האחרים, מה אני באמת אמור לעשות? אני אמור לחייב, כי זה לא נכון שחיוב שבועה שייך לאיזה מרקם. הפרטי של האדם. לכן אני חוזר לעוד דבר שנאמר אתמול, שבעיניי עידן זה כבר לא דרוש, זה ממש מוצג בגמרא. השאלה מאיפה מגיע הקורבן, מאיפה מגיע האשם? שאלה שאתמול הוצאה, שהוא מגיע כעולם השבועות, הוא באמת מה? מי שנשבע לשקר מביא קורבן, מי שנשבע שבועת הפיקדון לשקר מביא אשם. מה שבעצם אולי עולה, וזה באמת פלא, זה פלא גדול, שאולי הכיוון שצריך למשוך את הסוגיה הזה, שהסוגיה הזאת אומרת שעולם השבועות הוא באמת עולם שאתה לא נשבע לשני, אלא אתה נשבע אותו כלפי שמיה. אבל בסופו של דבר הייתי אומר ככה, עכשיו זה חידוש גדול מאוד שהייתי רוצה להמתיק אותו קצת, אבל נחכה לשלב הבא בגברה בשביל להמתיק אותו קצת. אולי זה רדיקלי מדי מה שאני מציע, שעצם העובדה שאתה חייב קורבן על שבועה, היא אומרת שהחטא של שבועה הוא לא באמת אתה כלפי השני. זה אתה, כשהיה את הוויכוח הזה על הממון, אנחנו דרשנו ממך עכשיו לעמוד מול האלוקים. שהרמב״ם שאומר זה הצהרות האמונה, הכרחתי אותך לעמוד מול האמיתות, מול הקדוש ברוך הוא. ביסודו של דבר התהליך שאני מעביר אותך בשבועה הוא תהליך דתי, הוא תהליך שמעין עולם הקורבנות, הוא פנימי שלך, ולכן כשאתה בא ומועדה במקצה, אתה בעצמך מסתבך במה בשאלה של הפערים בינך לבין השני, אז אני אומר בדיוק הפה שלך הוא המקום שהוא יודע להפעיל את המנגנון הזה של השבועה, שהוא מנגנון אישי פנימי. לעומת זאת, עדים, התפקיד של עדים הוא לקבוע מה קרה, התפקיד של העדים הוא לא לגרור אותך לעמוד מול האמיתות. אפשר לומר את זה, אני חש עדיין לא בנוח עם זה, זה לא מספק אותי, אני לא בכנות. מה שבאמת הייתי רוצה לומר זה משהו אחר, שספק בעיניי באמת אם הוא עולה בשלב הזה, אני חושב אבל בוודאות שהוא עולה בשלבים הבא, אפשר להציע אותו בצורה יותר קונקרטית בשלב הבא של עד אחד. אז בואו נלמד משהו על עד אחד ואז נציע אותו, אוקיי? הגמרא מתעשת ממודה במקצת. באמת היא הגיעה למסקנה, אולי כדבריך, שהמסקנה המתבקשת היא שעדים לא יודעים לחיים מודה במקצת, כי עדים לא יותר יודעים לחיים מאדם מול עצמו. לכן הגמרא אומרת, בואו נלך למודל אחר. מה המודל? שבועת עד אחד, אוקיי? מה זה שבועת עד אחד? ופה אני רוצה קצת לחזק דברים שנאמרו קודם. מה ההבדל בין עד אחד לשני עדים? אז קודם אני הצעתי משהו שעכשיו הזמן קצת יותר להסביר אותו. מה באמת יתרון שני עדים על פני עד אחד? אז מה שהוצע קודם הוא שכשיש לי שני עדים, אז זה יוצר נאמנות מהסיבה שאני יכול
להצליל.
משום שאני יכול להצליל. יש מוסד הלכתי שאפילו הוא נועד למטרה הזאת. מכירים דרישות, חקירות, ומה עוד יש?
בדיקות.
מה ההבדל ביניהם? שדרישות וחקירות מבררים פרטים הכרחיים על המקרה. אם אדם בדרישות וחקירות אומר איני יודע, אז העדות נופלת. אבל בבדיקות, כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח, אבל אם אמר איני יודע, גם בסדר. ולא מאוד פשוטות, זה מידע שלא הכרחי כדי לדון במקרה. שואלים אותו, זה היה M16, במה הורדנו כאן? M16 קצר או ארוך? M16 עם רצועה שחורה או רצועה ירוקה? באותו יום, איזה צבע חולצה הוא לבש? אדום או כחול? זה היה כחול כהה או כחול בהיר? מתחילים לסובב אותה בשאלות, שאלות, שאלות, שהאמיתו של דבר, בין אם אני יודע אם זה M16 קצר או ארוך, או חולצה כחולה או אדומה, או כחול בהיר, זה לא מעניין אותי. אז מתברר את השאלה הפשוטה, אם זה לא מעניין אותך, אז למה אתה שואל את זה? אני חושב שהמטרה לסובב אותם עם שאלות, 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 זה כדי מה לעשות? להצליב אותם. זה כדי לתפוס אותם בהכחשה. שמהי ההנחה? כמובן, זה לא בכך תמיד עובד. ההנחה היא שאם הם דוברי אמת, אז הם יענו אותם תשובות על כל השאלות. לומר זאת, אם הם שקרנים, מהי ההנחה? שריבוי הפרטים שהם לא תיאמו קודם ביניהם עדויות, מה זה יגרום להם? להתאפס. זאת ההנחה. כלומר, השני עדים, הייתי אומר בצורה הבא, השני עדים כן עברו מבחן אימות מסוים, על ידי ההצלבה ביניהם. עד אחד, מה הייתי אומר שהוא? צד אחד זה עד, אבל הוא עד שלא עמד למה? במבחן. אף אחד לא בדק אותו. אז זאת אמירה מצד אחד שאני לא אתעלם ממנה, מצד שני היא לא עברה תהליך של אימות. ולכן בעצם העולם של עד אחד מתקיים בעצם באיזה עולם? בעולם של הספק. אני לא יודע. מי מזמינים כשיש לי ספק? את השבועה. כלומר, שבועת עד אחד מתיישבת יפה על עד אחד, משום שהוא מייצר לי ספק. היות והוא ייצר לי ספק, תפקיד השבועה הוא להגיד את האמת המוחלטת. אומנם זה שונה ממודה במקצת ושומרים, משום ממודה במקצת ושומרים, הספק שהיה לי הוא, האם אתה מדייק בדברים שלך. כאן זה לא הספק, הוא האדם הזה כופר בכל צועק, אני לא חייב. אבל העד העלה פיקפוק בדבריו, ואני האמת לא יודע, זה מילה מול מילה, וזה כבר לא מילה שטוען נגד ניתן, זה מילה של עד, וזה עד לא מועמד. השבועות באות לעולם בספק, ולכן אומרת הגמרא, שני עדים יותר חזקים מעד אחד, בלשון הגמרא, בוא נקרא את זה. הגמרא אומרת ככה, אלא אתיה מעד אחד, ומה עד אחד שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה? העדים שמחייבים אותו ממון אינו דין שמחייבים אותו שבועה? מה לעד אחד שכן מה שהוא מעיד הוא נשבע, תאמר בעדים שמה שכפה הוא נשבע. שאלה פשוטה מאוד. בעד אחד העד מכחיש את הטענה של הנטען, שהוא צריך להישבע על הטענה שלו. ומה קרה ברב חייא קמא בשני עדים? העדים העידו שאתה חייב 50, ומה עשינו ב-50 האלה? חייבנו אותך לשלם. על מה אתה רוצה להשביע אותך? לחמישים הנוספים. אז זה לא דומה לשבועת עד אחד. מה שקורה בשבועת עד אחד זה שאתה נשבע כנגד דברי העד, והדעה רווחת בראשונים היא על בסיס סוגיית נסחא דרבבא, שהדבר היחיד שאתה יכול להישבע בשבועת עד אחד הוא על עצם הטענה של העד, להכחיש אותו. בעצם הייתי אומר, במקרה רגיל יש טוען וניתן, עכשיו זה כופר בכל, אין שבועה. מה עושה העד? משדרג. יש שתי דרכים להבין שבועת עד אחד, או שהוא משדרג את הטענה, או שהעד עצמו עומד בפני עצמו, צריך להכחיש את העד. עכשיו מה עושה השבועה לניתן? גם היא משדרגת את הטענה. שבועה, טענה שנאמרת שבועה יודעת לעמוד מול טענה משודרגת בעד. לא, טענה ושבועה יודעת להכחיש עד. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי בשאלה, כך אוהבים להגיד, האם צריך טענת ברי בשבועת עד אחד. כלומר, נגיד, בא התובע ואומר, אני לא בטוח שאני חייב, אבל העד הזה אומר שאתה חייב לי. אם אני אומר שזה טענה משודרגת, איך אפשר לשדרג בן אדם שלא יודע? אם אני אומר שהעד עצמו זה עדות מסוימת שאני רוצה להתחשב בה, מה אכפת לי אם אני יודע או לא יודע, יש פה עד. ככה מקורה, בגדול הרציונל של שבועת עד אחד הוא להיות והטוען להשתדרג, אז הנטען נדרש לשדרג, אבל מה הוא צריך בעצם לעשות? להתעמת חזיתית עם הצד השני, זה מה שהוא צריך לעשות. יותר שבועת מדעי המקצת היא נועדה לעזור לך להתחיל לדייק, או שבועת שומרים. שבועת עד אחד לא חושדים בך אף פעם בדיוק. זה לא בעיה של דיוק. כופר בכל לא נחשד בחוסר דיוק. זה לא בעיה של דיוק. זה בעיה של שהטענה מולך התחזקה, או שבא פתאום איזה עד, אז למה אפשר להפיל עדים? למה אפשר להפיל אותם? כי הם לא עומתו. אם שבועה נחשבת שאני רק אומר אמת בשבועה, אז יודע להפיל עד, כי העד לא עומת. זאת הסיבה שהשבועה מנצחה, זה לא סתם שדרוגים. אבל בגדול, בשבועת עד אחד, העד מחייב אותך להתמודד עם מה שהוא אומר. אבל מה קורה ברבחי הקמאיתא? העדים אמרו שאתה חייב 50, ועל ה-50 האחרים הם לא אומרים כלום, הם לא יודעים. אז עד אחד לא יכול לעבוד מודל, היא שווה על מה שהעד לא אומר. זאת טענה פשוטה מאוד של הגמרא, ולכן מה היא אומרת? אלא אמר הפאפה עתי מגלגול שבועה בעד אחד. זו טענה מתוחכמת חבל על הזמן. גלגול שבועה בעד אחד. העד אחד חייב שבועה, וממנה גלגלנו לדבר אחר. אני רוצה שאתה נשבע על משהו שהעד לא דיבר עליו. פה זה כנראה תלוי, קצת לומדס, בחקירת העל של גלגול שבועה. איך גלגול שבועה עובד? תנסו לחקור חקירה. אתם יודעים כבר? איך גלגול שבועה עובד?
אתה מחויב שבועה על משהו אחד, ואז נגידנו אותך על
משהו אחד.
גלגול שבועה אומר ככה, אני התחייבתי שבועה אחת. נגיד, התחייבתי שבועה גודל במקצת, ועכשיו אני ממנה כולל עוד כל מיני כופרים בכל, עוד כל מיני טענות שיש לי נגדך. אני שם על השולחן את כל הבעיות, כל מה שיש לי נגדך, אני שם על השולחן. אז דרך רציתי להגיד שזה עובד על ידי הרחבת תחום השבועה המקורי. בעצם אני אומר כמה שבועות זה בעצם נשבעים? אחת. רק מה אני יכול לעשות? אני, בתוך השבועה הזאת, כולל עוד דברים. חילופין מה אני יכול להגיד בשבועה, גלגול שבועה. אני חייב אותך שבועה על המודל מקצת, ואז מה עוד אני עושה?
עוד שבועה.
עוד שבועה, על כל דבר. בואו לא ניכנס פה לתחום הראיות, ואני אומר בגדול, כל הגמרא הזאת, מה ברור שההנחה שלה? שזה לא שאני כולל את הכל בשבועה הגדולה המקורית, כי אז מי חייב את השבועה המקורית הגדולה? אלא שהשבועה המקורית גררה בעקבותיה עוד שבועות. אז הנה מה אני רואה, שבעקבות עד אני יכול לגלגל על דברים שהעד לא אומר. זה עדיף הקריאה הזאת. אז זה אומרת הגמרא, מה לגלגול שבועה לעד אחד שכן שבועה גוררת שבועה? תאמר בעדין דממון כמחי ואי, דממון כמחי ואי. אז עדיין איך אתה יכול לומר את הדבר הזה? הגמרא בעצם חשה, נחזור לחקירה הזאת, שסוף כל סוף השבועה באמת התחייבה מכוח העד, מכוח מה שהעד אמר. אבל כאן ברבחי הקמאיתא זה מכוח מה שהעד לא אמר, שהעדים לא אמרו. פיו יוכיח, כי איזה מודל פיו נותן לי? שאפשר להישבע על מה שלא אומרים, על הפער. היי, מה לפיו שכן אינו בהכחשה, אבל עד אחד הוא, ועדים הם בהכחשה, עד אחד יוכיח שישנו בהכחשה ומחייבו שבוע. בלשון אחרת, מה אני מתחיל לגלות מצירוף המודלים? שגם בעולם, כשאנשים רוצים לומר אמת, מה אני בעצם יכול לעשות? עד אחד שייך לאיזה תחום של ניסיון אובייקטיבי לעמוד על האמת. עדיין יש מקום שמי יכול להיכנס שם? שבוע, עדיין יש מקום לשבוע. כן? אז בואו ננסה לצרף אותו למודה במקצת, וכך אומרת הגמרא, מה ליד אחד שמה שמעיד הוא נשבע, תאמר בעידים שמה שכפר הוא נשבע פיו יוכיח, וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה של ידי טענה וכפירה הן באים ונשבע, אף אני אביא עידים על שלדי טענה וכפירה הן באים ונשבע. או במילים מאוד פשוטות, מה שהגמרא אומרת, או בואו ניקח את שלושת המקרים. במודה במקצת, בגלל כל ההשתמות וכולי, נוצר אצלי ספק אמיתי, האם מה שאתה אומר נכון או לא נכון, לכן מה אני עושה? אני משביע. ועד אחד, בגלל שבא בן אדם אובייקטיבי אבל לא מאומת, נוצר אצלי ספק, אולי מה שאתה אומר הוא לא נכון. מה קורה בשני עדים? בשני עדים, היות והם חייבו אותך על חלק מהטענה, אז השתכנעתי שקרה משהו, זה יצר אצלי פיקפוק, מה עם מה שהעדים לא יודעים, וכן מה אני יכול לעשות? אני יכול להשביע, אומרים פה תוספות על הטענה או כפירה, ואם תאמר כל פירה כל יוכיח שלדי טענה או כפירה פתור. מה זה הטענה או כפירה? ויש לומר, זה בצד השווה שווה יש טענה חשובה, וכשמודה מקצת או עד מכחישו נרד עם שקיר, לוקח יש שבועה. וזה גם בשני, גם הרבחי הקמית זה ככה, שני העדים שכנעו אותי שהיה מלווה, שהיה משהו ביניכם, יש אומנם חלק לא פתור, בעצם פה המקום להכניס שבועה. ודאי, מה צועקת הגמרא? מה יש, מה היא צועקת? מה ל... אני קורא בבבבבבב, מה להצד השווה שווה שכן לא הוחזק כפרן, תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן. ופה עידן, פה לדעתי אני רוצה להכניס, אולי ישפר את מה שאני אמר קודם, כי מה שאני אמר קודם הוא לא מספק אותי לגמרי. מה זה הטענה הזאת שהוחזק כפרן? אולי פה הגמרא מגלה לנו רעיון שהוא מתחת לפני השטח לאורך הסוגיה כולה, שהאמת כך פתחתי את הסוגיה. מה זה הוחזק כפרן על ידי שני עדים, ולא במודה במקצת ולא בעד אחד? זה דבר מאוד פשוט. הוחזק כפרן אומר, כשבאים עדים אני משוכנע שאת טוען, מהו? שקר. בוא נחזור לרבחי הקמייתא, בוא נגמור את רבחי הקמייתא איך שפתחנו אותה, בסדר? פתחנו את רבחי הקמייתא שכל עולם השבועה לאיזה מרחב הוא שייך. במרחב הטוענים. שיש לי טוען, מול ניתן. אני לא יודע בכלל כלום, יש לי ספקות. אז הנה מכשיר בידי חכמים להתמודד עם עולם הספקות. אבל כשבאים עדים, לכאורה מה קורה? הם הביאו ראיה והם הכריעו את המקרה. או בוא, איך פתח לבחי הקמה איתה? באים עדים, או המלווה טובה, המאה הנתבע אומר כלום. כל פר בכל. באים העדים אומרים 50. לכאורה מה הייתי אמור להגיד? 50, ונגמר הסיפור. מה זה הוחזק אפרן? שהכרזתי על הנטען כעל שקרן. מה לעומת זאת קורה בעד אחד? אני לא יודע אם הנטען שקרן או לא שקרן. כי לא, העד הזה לא מומת. מה קורה במודה במקצת? ואני יודע אם הוא שקר או לא? בעצם מה שהגמרא אומרת הוא לא רק תכונה שונה, אלא איפה מתאים להפעיל שבועה? איפה שבועה מתאימה? במקומות שאני לא יודע. כשבאים עדים, זה לא סיטואציה בכלל של... שמזמינה שבועה במהות. שבועה שייכת כשהדיינים בהדר שבועה היא ראיה. כשבאה ראיה, מה אתה משביע? כלומר, אם באים עדים ויכולים להפוך אחד מהטוענים לשקרן, זה מלמד על כוח העדים. אם העדים נועדו להכריע מה אירע במציאות, זה לא סיטואציה שמחייבת בכלל שבועה. הוא בכלל לא מכריח את הדבר הזה. כלומר, הטענה הוא לא רק תכונה שונה, אלא יש פה איזושהי אמירה עמוקה שאולי עידן, עכשיו אני חוזר גם לעמוד הקודם, אולי גם שם זה חלחל. העדים הם בהכחשה או בהזמה, העדים מחייבים כנס, העדים עושים הכל מהסיבה הפשוטה שהם קובעים מה קרה. פיו לא יודע לקבוע מה קרה, ולכן זה לא רק מה שאמרתי קודם, אז זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. מה, אתה משוגע? יש פה חבר שטובע אותך. זה לומר אמירה אחרת. כשהפה שלך מדבר, אני נמצא בעולם ביסודו של דבר של טענות. לא יצאתי מגדר עולם הטוענים. שבועה הוא מכשיר בין טוענים. שבועה הוא מכשיר כשהראיה, כשאין פה מכשיר שיודע להוציא ממון. עד אחד לא יודע להוציא ממון. היות והוא לא יודע להוציא ממון, אז שייך להשביע. מודי במקצת טענה לא יודעת להוציא ממון. לכן אני משביע. כשבאו עדים, אז אני אעשה מה שהם אמרו, ומה שהם לא אמרו, מה אני אמור להגיד? לא שייך לפה, וזהו, כלומר, ברגע שבאו העדים, יצאתי מעולם הטוענים. מה שייך להפעיל שבועות? עכשיו, זה הגמרא נותנת תשובה, השאלה דעתי טובה. תשובה די מפתיעה, מה התשובה שהיא נותנת? היא אומרת, ובעידי מי הוחזק כפרן? ואמר רב עידי בר אבין, אמר רב חיסדא, הכופר במילווה כשר לעדות, ופיקדון פסול לעדות. מה בעצם נאמר פה?
שעדים לא כאלה אובייקטיביים.
שעדים, למה הם לא יודעים להפוך אדם להוחזק כפרן? מה הם אומרים? דבר מדהים. הכופר במילווה, ובאו עדים וידיעו עד שלא נשבע, כשר לעדות, ולא אמרין הגזלנו, קורא רש"י. והתורה אמרה אל תשת רשע העד, וכיוון למיל ולהוצאה נתנדים וצריך להוציאה, וסבר עד היום עד העוול יזוז יופרן, ואם מודין אלי אשתה יצבנו מיידי מיד, והכופר הפיקדון אפילו מכתב בין ימידו פסול עדות, מה לגבי פיקדון להשתמות עיניו שיהיה וכו'. ומה בעצם רשי אומר? כשבאים עדים ומיידים שבנה הוא חייב כסף, אני עדיין לא מכריע שהם הצליחו לעמוד מול המלווה ולהוקיע אותו כשקרן, מהסיבה הפשוטה שהעדים פועלים בין טוענים, וכן הדינמיקה של טוען וניתן קיימת גם כאשר באים עדים. זה לא שעדים עקרו אותי מטוען וניתן ועכשיו שמו אותי במרחב האובייקטיבי. המרחב של הטוען וניתן אומר שגם כשבאו עדים, אני עדיין אומר הדינמיקה בין הדמויות היא כן דינמיקה טוען וניתן, ולכן מה שייך להפעיל? שבועה. כלומר, למה כשהעדים אומרים 50 שלכאורה היו צריכים לסגור אותו על 50, אני לא מסתפק בזה, כי העדים פועלים רק בחלק ממשולש. המשולש אומר יש עדים ויש גם טוען וניתן. הדינמיקה של הטוען וניתן לא נעלמה רק בגלל שבאו עדים. בלשון אחרת, הבאת עדים לא מבטלת את הדינמיקה שמזמינה שבועה, שהיא אומרת מה קרה בין שני הטוענים האלה שאני אמצא. במילים אחרות, הספק יכול להמשיך לקנן בלבבות שלנו גם אחרי הבאת עדים. כלומר, אני עדיין אומר, היופי שהעדים אמרו 50, אולי עדיין 50 לא היה. כן, וכך בסופו של דבר הגמרא מגיעה לאיזה מסקנה פה, וזה אנחנו חותמים את הסוגיה, כי אני אשוק את הקושיה של הגמרא, לאיזה מסקנה בעצם הגמרא מגיעה, שאחרי שהיא בעצם כמעט שכנעה אותנו, לדעתי שכנעה מצוין, שרבחי הקמה הייתה לא כך הגיוני. רוצה לחזור, למה הוא לא הגיוני? אני מתחיל בקושת הרשב"ץ הראשונה. כי כל עולם השבועות באיזשהו מקום מתאים שיש לנו דינמיקות בין טוענים. אז יש השתמות, אז יש כל מיני דברים. עולם הטענות הוא עולם מאוד מפותל, כי כשבני אדם באים במגע עם אחרים והם מסתבכים, הם נגררים להמון המון חורים. השבועה באה להפוך אותנו לאנשים ישרים. ברגע שהבאת העדים, באיזשהו מקום עברת למישור הרבה יותר חזק. זה מפציץ אדיר, הרבה יותר חזק, אבל הוא פשוט העביר אותך הספירה. הוא עקר אותך מעולם הטענות והעביר אותך בגדול לעולם העובדות. וברגע שעברתי לעולם העובדות, יצאתי מגדרי עולם הספק, יצאתי מגדרי בבא מציע, במילים מאוד פשוטות. כל הפרק הזה, כל הסוגיות שאנחנו לומדים, הם כשהדיינים, אין להם ראיות, שהם לא יודעים. ברגע שיש ראיות, מה זה שייך? ולכן, באיזשהו מקום, הגמרא אמרה קודם, כשאין השתמות, כשיש עדים. כשיש עדים, הם הופכים אותך לקפן. כשיש עדים, אנחנו בעצם יודעים מה קרה. אם אני יודע מה קרה, מה אתה משביע? כן, בסופו של דבר, הסוף הסוגיה הוא שהגמרא אומרת, אבל גם כשבאים עדים, היות והם לפעמים לא מכסים את כל מה שהיה בין הטוענים, נשאר איזה מקום שהדינמיקה הזאת אומרת לי, טוב, בוא נברר אותו באמצעות שבועה. אבל בגדול, מה שבעצם עלה מהבירור הזה, עשינו מסע אדיר בעולם השבועות, כמו של דבר, ברגע שבאו עדים, זה באמת לא מרחב השבועה הקלאסי. מרחב השבועה הקלאסי הוא בין טוען וניתן, הוא לא כאשר באו עדים. בסופו של דבר הגמרא מקבלת את דינו של רבחי הקמאיתא, שהוא כאמור מצומצם למקרה מאוד צר הרשב"ץ. מצד שני, מה היא טוענת? שהוא והמשנה אין ביניהם שום קשר. לכן לא עולה על הדעת שרבי חייא אמר את זה בזיקה למשנתנו. כי מה, הוא לא יודע שכמו שהוא טוען שמשנתנו יש ראיה לתובע, שגם במילא גם יש ראיה לנתבע, ולכן מה זה שייך? ולכן הגמרא אומרת, אם רב חייא אמר משהו בזיקה למשנתנו, הוא אמר משהו אחר, וזה בעזרת השם הנושא הבא שנלמד בשבוע הבא, בסדר? שמה שאני מציע לגבי מחר, מי שלומד אצל רב יעקב וזה בעצם אין לו זמן, אבל האחרים, נתת את הזמן לסיכומים, לחזרות. מבחינתנו האמת היא שהסיכום הגדול עשיתי כבר ביום שני, מי שהיה. כאילו מה המסע שעשינו בעולם בתום ואיזה זה כבר עשינו. אני אשמח אבל לשבת עם כל אחד שרוצה לדבר על הדברים ולסכם עוד חלקים במסע שלא היו ברורים, בעזרת השם גם לשבת. בתחילת שבוע הבא מתחילים סוגיה הבאה שהיא על הילך ובחיה בתרייתא. תאבה.